שבת פרשת חיי שרה. תחילת הפרשה, מתה של שרה אמנו, יודע שהם ימי תמימים, ואברהם קונה מקום בחברון, והפרשה מעריכה בדבר, וכנראה שיש כאן סיבה לעריכות. הדיירים שם, הכנעניים שם, לא כל כך רצו למכור לו. תקבור אצלנו, אבל לא נמכור לך שום שטח. נדיבים? לא נדיבים. לא רוצים כל כך למכור. ואחר כך אומרים מחיר אסטרונומי. בסתם משהו לא יסכים, אפשר לקנות בזה את כל יהודה ושומרון. והוא דורש בת חלקת אדמה קטנטנה, סכום כזה. אבל אברהם קונה. זה התחלת הקניין בארץ ישראל. מוכן לכל מחיר, לא מתווכח. יכול להיות שאם היה מתווכח, היה מוריד מהמחיר. אבל מעלתה של ארץ ישראל היא שווה יותר מ-400. מ-400 שקל כסף כל חלקה כלשהי. אין גבול בעצם ממחיר של ארץ ישראל. ועל כן אברהם, עובר לסוחר, כסף עובר לסוחר. נותן את זה כסף מהודר. ושוב לבטא שערכה של ארץ ישראל. זה הקניין הראשון. ולפעמים צריך לעשות קניין במקום ששייך לנו. צריכים לקנות את המקום ששייך לאברהם אבינו. אברהם אבינו, ריבונו שלהם, מבטיח לו את ארץ ישראל. ואף על פי כן, אברהם צריך לעשות בזה קניין. ככה זה הסדר. ההבטחה, אחר כך אפשר לממש אותה לפעמים דרך מאמצים, דרך השתדלויות. עיר חברון, עיר האבות, ואחר כך דוד בא לשם 7 שנים לפני עלותו לירושלים, לפני קבלת המלכות ממש, וזאת מפני שצריך להתחבר עם האבות, ומקבל מהם את הבסיס, שאחר כך הוא יוכל למלוך. ההפטרה שלנו גם כן חיברה את דוד המלך, מותו של דוד המלך אל דוד, והמלך דוד זקן, אברהם זקן בא בימים. ואנחנו ממשיכים. ואברהם זקן בא בימים, השם ברך את אברהם בכל. זקן בא בימים, אומר הזוהר, אברהם התקדם בקצב קבוע ועלה ממדרגה למדרגה. בא בימים. האחרונים מפרשים, בא בימים, פירושו של דבר שניצל כל הימים באים איתו. לא היה שום יום מבוזבז. זוהר אומר, עלה ממדרגה למדרגה, והגיע אל הגדולה היותר עליונה. זה היה בהדרגה. שלא כמו בעל תשובה, אומר הזוהר, שבעל תשובה בבת אחת מתהפך ממצב נמוך, ממצב מקולקל, למתוקן. גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים. יש איזו בחינה מיוחדת כזאת. יש בחינה של צדיקים שהם מיוחדים, בעלי מעלה, ויש בחינה של בעלי תשובה, שבבת אחת עושים את המהפך. והשם ברך את אברהם בכל. הביטוי הזה בכל, משהו מאוד כללי, הכל, השם ברך את אברהם בכל. לא חסר לו שום דבר. חז"ל דנים בדבר. מה זה היה בקול הזה? שהיה לו בת? שלא היה לו בת אולי דווקא? כי אחרת היה צריך להסיע אותה לכנענים או למי היה יכול להשיא אותה. דווקא היה, זה גם כן ברכה לפעמים שלא נותנים לאדם דבר מסוים שזה לטובתו. הייתה לו אבן טובה. השם ברך את אברהם בכל. זה ביטוי מיוחד. בא הרמב"ן, אומר על פי הקבלה, שכאן יש סוד גדול. זה, הקדוש ברוך הוא ברך את אברהם באיזה מידה, שקוראים לה כל. בכל. שיוצאת מהמידה שקוראים בכל. הוא מרמז לנו כאן, אנחנו לא עוסקים בסודות התורה, אבל כלל העניין שהקדוש ברוך הוא ברך את אברהם באיזה ברכה, איזה כוח כללי כזה. אברהם הוא שייך לכלליות. וחז"ל עומדים על הביטוי הזה בכל, במסכת בבא בתרא, תנו רבנן, שלושה יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. אלו הן אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בכל, יצחק דכתיב מכל, יעקב דכתיב בכל. ביצחק כתוב האוכל מכל, ביעקב כתיב כי יש לי כל. כלומר, שלושתם נאמר בהם הפסוק שיש להם בכל, מכל כל. וזה לא במקרה, בכל דווקא באברהם, מכל דווקא ביצחק, וכל ביעקב. כלומר, זה לפי המידות. אברהם חסד, משפיע, מתרחב, יצחק מידתו, מידת הגבורה, אז צמצום, מכל, ויעקב באמצע. כולל את שתי המידות, לא יותר ולא פחות, כל. זה שנאמר בהם הדבר הזה, פירושו של דבר שקדוש ברוך הוא יתימן מעין עולם הבא. כי הכל, שלושתם, נאמר בהם הדבר הזה, פירושו של דבר שהם שייכים לכל, כולל טעם עולם הבא בעולם הזה. יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא. ממשיכה הגמרא ואומרת, שלושה לא שלט בהם יצר הרע. ואלינו אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב והוא בכל מכל כל. יש אומרים אב דוד. כלומר, לא שלט בהם יצר הרע. הם ניצחו אותו תמיד. לא שלט, לא הפירוש שלא היה להם יצר הרע. תוספות מקשה כאן, אין לפרש שלא שלט כלל, ואם כן, איך קיבלו שכר? לא היה להם מאבק, אלא כמו שנאמר, רגלי חסידיו ישמור, כיוון שעבר אדם רוב שנותיו ולא חטא, שוב אינו חוטא. כלומר, הוא רוצה לפרש שמה שאמרו חכמים, לא שלט בהם יצר הרע, כלומר, הוא כבר לא היה בהם יצר הרע, אז צריכים להגיד שאחרי שרוב שנותיהם, הם שלטו בעצמם, אז לא שלט בהם, אז אחר כך כבר הקדוש ברוך הוא סילק מהם את יצר הרע. אבל בפשטות אפשר גם לבאר, לא שלט פירושו של דבר, הוא ניסה לשלוט אבל הוא לא שלט. הם שלטו בו. לא שלא היה להם מאבקים. היה מאבקים, אולי גדולים. אבל לא נתן להם, אבל האבות לא נתנו להם אף פעם אפשרות לשלוט עליהם, ליצרה לשלוט עליהם. הם שלטו בו, לא הוא שלט בהם. לא שלט בהם יצרה. ואחר כך שלושה, ושישה, לא שלט בהם מלאך המוות. ואלו הן אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים, לא שלט בהם מלאך המוות. בעצם הדברים קשורים, כמובן. הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. אם לא היצר הרע, היצר הרע, פעם בהתחלה הוא בא בתור יצר הרע. הוא מנסה להסיט את האדם. אחר כך הוא בא למעלה, השטן ומסתין, הוא אומר, הם חטו. הוא גרם את זה כמובן. ואחר כך הוא עולה למעלה המסתין. ואחר כך הוא יורד למטה ונותן את העונש. הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. זאת אומרת, צריכים תמיד לזכור שבא יצר הרע לאדם, לזכור שאחר כך הוא יבוא ללשין. הוא יצר הרע, הוא השטן. הוא בהתחלה מפתה אותך, ואחר כך בא ומלשין עליך. שאתה לא בסדר. אל תתעסק איתו. הוא לא נאמן אליך, מפתה אותך, בוא נעשה דבר טוב, בוא נענה. הוא רוצה להתקיל אותך. ואחר כך הוא יבוא להלשין, ואחר כך הוא בעצמו יעניש אותך. הוא היצר הרע. הוא בעצמו אחר כך ייתן את העונש. אז אם לא שלט בהם יצר הרע, אז גם לא שלט בהם על החמבה. ולמה, מאיפה אנחנו לומדים על לעבוד את זה? מפני שנאמר בהם קול. כללי, מלאך המוות, יצר הרע, לא שולט בכלל. כלל ישראל תמיד תאורים. כולך יפה רעייתי, ומאומן בך. כשכולך, כשאת בשלימות, כנסת ישראל יפה, אין בה מומים. בפרטים יש לפעמים נפילות. אבל הכלל כולו תמיד במדרגה של שלימות, במדרגה של טהרה. כולך יפה רעייתי ומומן בך. כפלח הרימון רקתך. ישראל בשלימות. האבות הם היו כלל ישראל. מהם הם השורש של כל כללות האומה. ולכן הם נקראים כל. אברהם כל, יצחק כל, יעקב כל, כל תולדות האומה מהם. מהאימהות לא, שרה ממנה כל כללות האומה. רבקה יש לה, גם היה לה עוד ילד. לא עלינו. והאימהות, ארבעת ושתי הנשים של יעקב, כל אחת ילדה חלק מהאומה, אבל לא כל אחת אימה של כל האומה כולה. רק שרה. היא זכתה להיות האימא של כל האומה כולה, יש לה ילד אחד, ומהילד הזה אחר כך צמחה כל האומה כולה. זו בחינה מסוימת בשרה. אבל כל פנים, האימהות והאבות, הם השורש של כל האומה כולה. האבות הם כל. הם כלליות. ומי שיש לו את האישיות הכללית הזאת, אז הוא, יש לו שלימות. כבר חי בעולם הזה מעין עולם הבא. לא שולט בו יצר רע, לא שולט בו מהלך המוות. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, שהשם פקד את שרה, גם כן אפשר להביא בתוך הזיכרונות. כשאנחנו אומרים 10 פסוקים של זיכרונות, אז גם פקדונות זה כמו זיכרונות. ואפשר להביא את הפסוק והשם פקד את שרה. שואלת הגמרא, אבל לא מביאים פקדונות של יחיד? לא מזכירים פקדונות של יחיד? אומרת הגמרא, שרה היא לא יחיד. ממנה אחר כך כל האומה. זה הרעיון שאנחנו אומרים, שרה היא כלל ישראל. כלומר, היא השורש של האומה, היא כלל. ועל כן, כן אפשר להזכיר את הפסוק הזה, בתוך, אם היה צורך, מוצאים, בתוך פסוקי הזיכרונות, אפשר להזכיר, והשם פקד את שרה. זה מזכיר לי שיש לנו בתפילה של שבת, בתפילת יוצר אור וברא חושך, עושה שלום וברא את הכל. כאן איזו ברכה מיוחדת, בורא את הכל. ואז באה התוספת בשבת, הכל ישבחוך, והכל ירוממוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל, זה ביטוי כללי מאוד, כל המציאות, הכל ישבחוך, והכל ירוממוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל ירוממוך הסלע, יוצר הכל. כשאני נפגש בתפילה הזאת, תמיד זה מעורר אותי איזו מחשבה. כלליות. הכל, הכל בבת אחת. ויש באומה, בעולם יסודות כאלה שהם שקולים כנגד הכל. אלה היו אבות. ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. ואז הוא שולח את עבדו זקן ביתו, שולח להביא ליצחק קלה, לבחור אישה ליצחק. ומה אנחנו פוגשים? דובר על זה מקודם, את ההנהגתה של רבקה, מה מבקש העבד ומה מתברר באמת, שרבקה היא בעלת חסד. והביטוי כאן, וארץ העבד לקראתה, ויאמר הגמינינה מעט מים מקדך, ותאמר שתי אדוני, ותמהר, ותורד כדה על ידה ותשקיעו, ותמהר. היא לא סתם נתנה לו לשתות. ותמהר, ותורד כדה על ידה ותשקיעו, ותחל להשקותו, ותאמר גם לגמליך ישב, עד אם כאילו יש... ותמהר, ותר כדה אל השוקת, ותרץ עוד אל הבאר לשאוב. היא לא הולכת, היא רצה. והתורה כותבת את זה. כל מילה בתורה היא מדוקדקת. חז"ל אמרו שיפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. כי בתורתן של בנים לפעמים מבב אחד לומדים הלכות קשות וגדולות, והנה פה אריכות, אריכות. ולא, מכל דבר צריך ללמוד. ותמהר ותר כדאי לשוקת, ותרץ עוד אל הבאר לשוב, ותשב לכל גמלה. כלומר, היא לא סתם בעלת חסד, עושה את מה שצריך, היא עושה את זה בשלימות. הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שבת הקודמת. העשייה בשלימות זה בזריזות. היא צעירה, נערה. חז"ל אומרים שהיא הייתה בת 3, התורה קוראת לה נערה. על כל פנים היא צעירה מאוד, מאוד. והיא מתאמצת, ועושה את הדברים בשלימות היותר גדולה. כשרואה אליעזר עבד אברהם, רואה את איך היא עושה את זה, לא רק מה היא עושה, איך עושה את החסד הזה, אז הוא מבין שזאת היא באמת הנערה המתאימה. בשבוע שעבר, בשבת הקודמת, פגשנו את הדברים אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו רואה מרחוק 3 אנשים, הוא רץ לקראתם. אברהם אבינו לא נער, הוא בן 99. הוא גם כן רץ. כנראה שהוא התחיל לרוץ מגיל 3. בן 3 אברהם הקים את בורו. מאז הוא רץ כל השנים. ממצווה למצווה. הוא רץ לקראתם. ואחר כך הוא אומר, מרי, כן? ואלה בקר רץ אברהם. והי מהר לעשות אותם. וכו', הכל במהירות. מילות חסדים. הכנסת אורחים בכל השלימות. צריך לשים לב לזה. התורה חוזרת על זה עוד פעם אצל רבקה, ללמדנו איך היו אבות. מעשה אבות סימן המדהים שנימד ממעשיהם. כך אברהם עושה משנה לשנה, ואברהם זקן בא בימים. כל הזמן רץ ועושה מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות. עד זקנה ושיבה. אנחנו נמצאים במעבר. פרשה שלנו, ותמות שרה, ואחר כך גם אברהם. ויצחק ממשיך את הדרך. אברהם עובד את הקדוש ברוך הוא בדרכו שלו, יצחק בדרך אחרת. אברהם, מידתו, מידת אהבה. הוא אקטיביסט, פעלתן, מקרב רחוקים בדרך אקטיבית, יוצא לרחובות, עושה דוכנים, ממש אינני יודע בדיוק באיזה דרכים, אבל קהל רב, עד שמתקצפים אליו אלפים של בעלי תשובה. ואחר כך כולם מצטרפים אליו. כך היה אברהם. אברהם, איש החסד, איש הפעילות. יצחק דרכו בדרך אחרת. יצחק הוא מופנה מאוד. הוא עובד עבודת השם בפנימיות. אבל זה משפיע. משפיע בדרך אחרת. יש אנשים שהם משפיעים על ידי שהם יוצאים החוצה, מדברים, משפיעים, מקרבים, עושים. יש אנשים שהם מתעלים בעצמם ומתרוממים, והסביבה רואה אותם ומתרשמת מאוד מהם, ומחפשים את קרבתם ומושפעים מהם. וגם יצחק היה הולך ופועל בקרב, בהשפעה על כל הסביבה שלו, אבל בדרך לגמרי אחרת, בדרך מופנמת כזאת. הרב ציודה היה הרבה פעמים מזכיר את הגמרא במסכת שבת, בדף פ"ט עמוד ב', הגמרא עומדת על מין אגדה מיוחדת במינה. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו אתה, אבינו גואלנו מעולם שמך. לעתיד לבוא, אמר לפניו ריבונו של עולם, עתיד לבוא, יאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטו. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. חטו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר ליעקב, שהיה לו צער גידול בנים, אולי יבקש רחמים עליהם. עונה, אמר לו ליעקב, בניך חטו. אמר לו, ימחו על קדושת שמך. גם יעקב עונה אותה תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי תמה, לא אברהם הוא זקן. אז כבר אין לו רגישות לנכדים, לילדים. ולא בדרדקי יצא, ויעקב הוא הילד, הנכד, הצעיר. הוא דרדק, עוד לא מתעורר. אני אדבר עם יצחק. יצחק הוא לא זקן ולא צעיר מדי, באמצע, תשאל אותו. אמר לו ליצחק, בניך חטו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? מה זה בניך חטו? בשעה שהקדימו לפניך נעשה ונשמע, קראת להם בני בכורי ישראל. כן, הם בניך. עכשיו בניי ולא בניך? ועוד, ממשיך יצחק, ועוד כמה חטו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. דל 20 דלא אנשת? 20 שנה, עד 20 שנה לא ננשים בדיני שמיים. נשארו 50 שנה. תוריד את הלילות, אנשים גם יושנים, לא חוטים בגלל שינה. נשארו 25. דל תרת עשרה, יש חצי מהזמן הזה, אדם מתפלל, אדם אוכל, יש כל מיני צרכים אחרים שאדם עושה. נשארו 12 וחצי שנים מכל ה-70 שנה שאפשר שאדם בהם יחטא. אם אתה סובל את כולם, מותר. ואם לאו, חצי חצי. פלגה עליי, פלגה עליך. ככה עושה יצחק, מלמד זכות על ישראל. ואם תאמר כולם עליי, מוכן אפילו גם זה. אני הקרבתי את נפשי לפניך. כששמעו ישראל את הדבר הזה, פתחו ואמרו, אתה אבינו. אברהם לא ידענו, יעקב וישראל לא יכירנו, אתה השם, הפסוק אומר ככה, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה, מתכוונים ליצחק. ויצחק שומע את הדבר הזה, הוא אומר, לא, מה פתאום, ריבונו של עולם אבינו. ואז ישראל חוזרים ואומרים, אתה השם, אבינו גואלנו מעולם שמך. זה המדרש. הוא בעצם צריך התבוננות. אז הפשט שהיה תמיד מורנו ורבינו הרב צבי יהודה מסביר, זה ביום הדין, לעתיד לבוא מדובר יום הדין, הקדוש ברוך הוא קורא את ישראל לדין, והוא מזמין את האבות, אחראים על, על ישראל, והוא אומר להם, הבנים חטאו, מה יש לכם להגיד משהו? אברהם הוא לא עורך דין, אברהם הוא איש החסד, אז הוא לא יכול ללמד כאילו בדרך הדין ללמד עליהם, להסביר שבעצם לא חטאו, או להסביר להחשיב את החטא וכדומה. יעקב הוא לא חסד גמור, מידתו מידת הרחמים, קצת חסד גם כן לא יכול. מי יכול ביום הדין להיות שליח טוב, להיות עורך דין טוב? יצחק, מידתו מידת הדין, והוא מלמד זכות על ישראל. כלומר, אז העומק העניין שלא חסד, לא רחמים, בעומק הדין יש ללמד זכות על ישראל. בכל זאת נשארו הדברים בלתי ברורים, למה אברהם אומר ימחו על קדושת שמך? אברהם רואה את הקדוש ברוך הוא אומר לו על אנשי סדום שהם חוטים, הוא לא אומר לו ימחו על קדושת שמך, הוא מלמד עליהם זכות. מה קרה פתאום עכשיו שהוא לא מלמד עליהם זכות ואומר ימחו על קדושת שמך? וגם ויעקב אותו דבר, יעקב למה הוא לא מלמד זכות על ישראל? הדבר הזה לא כל כך מוסבר עדיין מספיק. נכון מידתם, והביאור הוא באמת בעומק העניין, נראה לי שגם לזה היה הכוונה של מורנו ורבינו הרב ציודה, כי לא יודע אם אנחנו שמענו את זה בתוך דבריו, אבל זה, כנראה שזה אמור בפנים. חזל כאן בעצם משתמשים באיזה סמל. לעתיד לבוא, על מה עומק זכותם של ישראל, זכות הקיום של ישראל. מה הקדוש ברוך הוא כביכול למידת החסד. ואומר, האם, עונה, אברהם מייצג את המידה הזאת, כאילו, להעמיד את זכותם של ישראל על החסד, בניך חטאו. והתשובה לכאורה, הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם, שילמד עליהם זכות, ויגיד, חכם, אתה אב הרחמים, יורר את רחמיו של ריבונו של העולם, לחוס על ישראל החוטאים. ומידת החסד היא לא מספיקה, כי העולם לא עומד על עמוד החסד בלבד. על שלושה דברים העולם עומד. לא יכול לעמוד על עמוד החסד. ואז אולי חסד מורכב, אפשר להסתפק בזה, בחסד עם דין של יעקב אבינו, לא מספיק, צריך שלושה עמודים. שהעולם עומד עליהם. כלומר, אולי יותר בעומק, להעמיד את ישראל שזכותם על החסד, פירושו של דבר שבעצם הם לא בסדר, אבל רחמנות. זה לא נמצאים בעמדה טובה. הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם, הקדוש ברוך הוא, הם לא בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם. אברהם אבינו אומר, לא רוצה להיות שותף בהסתכלות כזאת בלבד. שכל זכותם של ישראל, בגלל שהקדוש ברוך הוא ריחם עליהם, לא מגיע להם שום דבר, הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם. ואז גם הפנייה הלאה, חצי רחמנות, לא. ישראל יש להם זכות עצמית. יצחק במידת הדין כאילו אומר, מה הוא אומר יצחק? כמה הם בכלל לא אשמים, כמו שאם אנחנו נעשה חשבון כמה הם חטאו, זה לא משמעותי. וגם מוכן אני לעשות את הכל. ומה הכוונה שמוכן אני לעשות את הכל? אני מסרתי את נפשי על קדושת השם. והטבע הזה של קידוש השם הוא מוטבע בישראל לכל הדורות. מה שעשו אבות זה סימן לבנים. אני מסרתי את עצמי על קדושת השם. כלומר שבעומק הפנימי של ישראל הם תמיד מוכנים למסור את נפשם על קדושת השם. אם הם חוטאים, זה מפני שנראה להם שהם יכולים אחר כך לחזור בתשובה, שזה לא כל כך נורא, שהם לא ממש התרחקו, שזה לא ממש כאילו כפירה בריבונו של עולם. אם יבחנו אותם, אם הם חס וחלילה מבחן של קידוש השם, הם יעבדו בו. כמו שיצחק אמר. ודורות באמת, על גבי דורות עמדו במבחן הזה. גם אנשים שמקודם לא כל כך הקפידו, אבל כשברגע שבאו ותבעו בהם שהם יודו כביכול בעבודה זרה, אז הם מוכנים היו למסור את הנפש. היו דוגמאות כאלה גם בימי השואה. אני פעם סיפרתי, היה יהודי אחד בהונגריה, שהוא המיר את דתו, והתערב בין הגויים, נהיה אפילו ראש העיר, שם באחד הערים. ובזמן השואה, באו הגרמנים עם אח שימם, והם לקחו ספר תורה, ואמרו, תשרוף את הספר. הוא לא רצה לשרוף. הוא המיר את דתו. הוא לא רצה לשרוף. התחילו להכות אותו. תשרוף את הספר. לא רצה לשרוף. הרגו אותו, והוא לא רצה לפגוע בספר תורה. זאת אומרת שבשורש יש מסירות נפש. והחטאים, מפני שהוא חשב שהוא לא, זה רק למראה את עיניים, זה רק בשביל להצליח, זה רק בגלל שנמצאים בין הגויים, זה חשבונות חיצוניים, אבל בשורש עם ישראל עם סגולה. עם ישראל דבק בריבונו של עולם, זה מה שאומר יצחק. אני לא מבקש חסד. מצד האמת עם ישראל לא חוטא. זה מה שאומר יצחק. כמה חטאים יש, נעשה חשבון, כאילו, זה בצורה כמובן סמלית. כמה כבר יש חטאים? ובשורש יש סגולה פנימית. סגולה פנימית שהיא לא יכולה להתבטל. זה כביכול עניינו של יצחק. עוד נקודה, אנחנו עוברים במעבר אברהם, מדורו של אברהם לדורו של יצחק. חז"ל אמרו לנו שכל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים עליו אי חסיד, אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. והביוץ צריך להבין, אדם קבע מקום לתפילתו, הוא תלמידיו של אברהם אבינו, ועל זה מגיע לו, אומרים עליו, אי חסיד, אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. אז הרבינו יונה הוא מפרש, שמי שכל כך חשובה לו התפילה, פלל בכוונה, שתמיד מתפלל, ולא רק תמיד, אפילו קובע מקום לתפילתו, זה מבטא את היחס שלו לתפילה, זה אפילו הפרט השולי הזה, כן? הוא גם עליו מקפיד, זאת אומרת שבוודאי הוא מקפיד על תפילה בכוונה, ומקפיד על תמיד להתפלל וכדומה, וגם על זה הוא מקפיד. זה באמת מדרגה גבוהה. ולכן, אומרים מי חסיד הענב מתלמידיו של אברהם אבינו. במאור העיניים, הוא מביא בשם המגיד ממזריץ', שהוא אמר, שכל הקובע מקום לתפילתו, פירושו של דבר, שהוא מרומם את התפילה למדרגה, מקום עליון לתפילתו, לא מקום פיזי. הוא קובע מקום שם, למעלה למעלה לתפילתו, הוא ממשיך את התפילה שלו אל הגובה העליון, אלוקי אברהם בעזרו. מה פירוש הדבר? התפילה מתעלה מעלה מעלה. אין מזל לישראל. אפילו אם מזלו כאילו שצריך להיות לו איזה צרות, קשיים, מתעלם מעל המזל. אבל אם הוא לא קובע מקום לתפילתו, תפילה רגילה, אז היא סתובבת בתוך המזלות. זאת אומרת, יש הטבה מסוימת, אבל לא מתגברת ממש להפוך את המזל. כי חז"ל אמרו לנו במסכת שבת, אין מזל לישראל. זה אנחנו לומדים מאברהם אבינו. שאברהם אבינו חשב שלא יהיה לו בנים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מהצטגנות שלך. אתה חושב שאין לך בנים? כן, יהיה לך בנים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין מזל לישראל. אולי לפי המזל מראה כאילו שאין לך בנים, אבל אתה מישראל. אין מזל לישראל. אמר רב יהודה אמר רב, מניין שאין מזל לישראל, שנאמר ויוצא אותו החוצה. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בן ביתי יורש אותי. אמר לו לאו, כי אם אשר יצא ממאיך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, נסתכלתי בהצטגנינות שלי, ואיני ראוי להוליד בן. אמר לו, צא מהצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל. אז מי שקובע מקום לתפילתו, כלומר, הוא מרים את התפילה מעלה-מעלה, הוא מתגבר מעל המזל, כמו אברהם. הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. כל הקובע מקום לתפילתו מתלמידיו של אברהם אבינו, שאברהם הוא מעל המזל. זה מה שכביכול הכוונה. והגמרא כאן מספרת כמה וכמה דוגמאות שאין מזל לישראל. אבל לא הפירושו של דבר שאין מזל. כלומר, יש איזה סדר מסוים ותוכנית מסוימת, ויש לפעמים אנשים שיכולים לראות לפי המזלות מה עומד להיות. הרמ"א אומר שאסור להסתכל, לא אסור, אבל שאין, צריך להיות תמים, תהיה עם השם אלוקיך, ולא להסתכל במזלות. אבל אם האדם יודע שהמזל אומר שלא כדאי לו מחר לצאת לדרך, איך הוא הגיע לזה אני לא יודע, אבל הגיע, הוא יודע שהמזל, אז יתחשב בזה. כך אומר הרמ"א. כלומר ש... יש איזה, במזלות יש איזה סימנים למה שעומד להתרחש. כי יש סדר, וזה הולך באיזה תהליך רוחני, עד שזה הדברים מתגלים במציאות, ויש מישהו ש... יש איזה דרך להסתכל ולראות, אבל ישראל אין מזל. יכול להיות שהמזל מראה ככה, ואפשר להפוך אותו לשנות אותו. אומרת הגמרא, מדי שמואל נמי, אין מזל לישראל. אפשר לה... מה היה? שמואל ואבלת. היה אחד, כן, אדם שמנבא לפי, או מסתכל לפי מזלות, ישבו יחד, ועבר בן אדם אחד שהלך לאגם לקצוץ ענפים שם. אמר לו אבלת לשמואל, האיש הזה הולך, אבל הוא לא חוזר. הוא מת. אמר לו שמואל, אם זה הוא בר, אם הוא בן ישראל, הוא הולך וחוזר. הלך וחזר. קם אבלת הזה, האיש הזה, והוא סחב חבילה של קנים על כתפיו, הוא הלך לקצוץ קנים באגם, פתח את החבילה, מצאו שם חתיכות נחש. נחש קצוץ. כלומר, כשהוא קצץ את הענפים, הוא גם קצץ את הנחש. הנה אומר, הנה, זה הנחש שהיה צריך להרוג אותו, אבל... אבל הוא ניצל. שאל אותו שמואל, מה עשית? אמר לו שמואל, מה, איזה מעשה חסד עשית, איזה דבר טוב עשית שניצלת? אמר לו, כל יום אנחנו מתחלקים בפת, כל כמה אנשים ביחד, ואוכלים. היום אחד מהאנשים לא היה לו פת, ואני הרגשתי בדבר הזה, עשיתי, באיזשהו דרך העברתי לו את הפת שלי, כדי שלא יעלב, שאף אחד לא ירגיש שאני נותן לו את הדבר הזה. אמר לו, מצווה עשית. אז בזכות זה ניסלת. זאת אומרת, מה פירוש אין מזל ישראל? כי ישראל עושים מצוות. כי ישראל עושים חסדים במצוות, הם יכולים לשנות את המזל. והגמרא מספרת עוד דוגמאות. גם כמדי רבי עקיבא יש ראיה שאין מזל ישראל. שרבי עקיבא הייתה לו בת, והקלדאים, גם כן חוזי הכוכבים, אמרו לרבי עקיבא שביום החתונה שלה היא תמות. ביום החתונה היא לקחה את איזה קשת, משהו, איזה משהו אחד שהיא מסתרקת את זה או משהו כזה, ותקע את זה בתוך הקיר, היה חור בקיר, שמה את זה שם בחור. אחר כך למחרת היא צריכה את זה, היא מוציאה, נמשך נחש דקור, הוא מת, הנחש, עם המחת הזאת שהיא שמה בפנים. שאלו אותה מה עשית, אז היא אמרה, היו כולם עסוקים בחתונה, ובא אני ודפק עד על הדלת, ואף אחד לא היה לו זמן להסתכל עליו, ואני הלכתי ונתתי לו לאכול. מצווה עשית, אין מזל ישראל. כלומר, לפי התוכנית כביכול של הסדר הרגיל, הנחש הזה היה אמור לקטול אותה. אבל עשתה חסד, אין מזל ישראל. הגמרא כאן מספרת עוד איזה דבר. גם מדרב נחמן בר יצחק נמי, אין מזל ישראל. פה זה סיפור קצת אחר. רב נחמן בר יצחק, הקלדאים אמרו, הבן שלך, אמרו לאמו, הבן שלך הוא יהיה גנב. יש לו טבע של גנב. היא נורא נבהלה מהדבר הזה, וכל הימים הייתה מתפללת, אמרה לו, תתפלל, תתפלל שהשם ישמור עליך, וגם דאגה שתמיד הוא יכסה את ראשו. כיסוי ראש, סגולה לעירת שמיים. כסי ראשך, כיחד אליה ולך עירת שמיים. אז היא אמרה, תמיד הייתה מקפידה, הראש שלך צריך תמיד שיהיה מכוסה, תמיד כסי ראשך, כיחד אליה ולך עימת הדשמיה. ותתבלל, תתבלל לקדוש ברוך הוא, שתהיה לך עירת שמיים. לא ידע מה היא כאמרה, הוא לא ידע מה היא רוצה ממנו, למה היא כל כך לוחצת עליו, על הכיסוי ראש הזה, ושיתפלל. יום אחד, הוא ישב ולמד, מתחת לדקל של אחרים, ונפל לו הכובע מהראש. ותפס אותו פתאום יצר הרע, והוא קפץ על הדקל של אחרים, ועם השיניים נשך לחתוך את התמרים שם, שהיו שם, את האשכול של התמרים. כלומר, היצר כל כך התגבר שאפילו שזה לא היה אפשרי לעשות את הדבר הזה. אילו היה נשאר הכיסוי ראש, כלומר יש פעמים טבע כזה, וזה טבע, אבל יש לישראל אפשרות להתגבר. כלומר, יש מזלות בעולם, אבל לישראל אין מזל, כי ישראל יכולים להתגבר על המזל. על ידי המצוות שהם עושים, על ידי החסדים שהם עושים, הם יכולים להתגבר על המזל. כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. כל מי שמתפלל וקובע מקום עליון לתפילתו, כך אומר המגיד ממזריץ', אז אלוקי אברהם בעזרו, יש לו סיוע כמו לאלוקי אברהם, כמו לאברהם אבינו, שהוא התעלה מעל המזל, שאין מזל לישראל.